טוב, אז אנחנו נלמד היום על ענייני תשעה באב, ויותר מדויק על הגמרא במסכת גיטין בדף נ"ה. ונתחיל את הלימוד שלנו מסיפור שאני לא יודע כמה הוא אמיתי, כמה הוא באמת קרה, אבל ככה מסופר על נפוליאון, שהוא פעם היה הולך ברחובות פריז ויחד עם כל הפמליה שלו ושרים וגנרלים שלו. פתאום הוא עובר ליד איזשהו בית ששומע משם בכי מר, התייפחות ממש. נחמץ את ליבו, הוא עצר, שאל מה קרה פה, לא יודעים, שולח אחד הגנרלים שלו, תלך תברר. רץ גנרל, חוזר אחרי כמה זמן ואומר, הבית הזה זה בית הכנסת, והיום זה תשעה באב. זה יום שבו ליהודים החריבו בית המקדש, ולכן הם יושבים ובוכים. אז נפוליאון שאל, מי החריב להם את הבית שלהם, ומתי זה היה? גנרל לא יודע מה לומר. זאת אומרת, תלך תשאל אותם עוד פעם. הוא רץ, חוזר, ואומר, זה עשה טיטוס לפני 2,000 שנה. ונפוליאון היה עמום. הוא אומר, מאז הם יושבים ובוכים 2,000 שנה ככה? כל 2,000 שנה הם זוכרים את הדבר הזה? הוא אומר, כן. היה כל כך מופתע, ואז הוא אמר, אם עם הזה זוכר את חורבן בית מקדשו 2,000 שנה, הוא ודאי יזכה שלעתיד הבית הזה ייבנה. זו הייתה אמירתו. וכמו שאמרתי, אני לא יודע עד כמה הסיפור הזה הוא אמיתי מבחינה היסטורית, אבל הוא ודאי לא אמיתי מבחינה רוחנית. הוא ודאי לא נכון. למה לא? כי נפוליאון לא הבין עיקר העניין שם של חורבן בית המקדש ושל התשעה באב. נפוליאון חשב שאנחנו מתייחסים לחורבן בית המקדש כאל אירוע היסטורי שהתרחש אז, ואנחנו עד היום זוכרים. כמו שהיום רוב הצרפתים זוכרים את 14 ביולי של נפילת בסטיל, או האמריקאים זוכרים 4 ליולי של הכרזת עצמאות, והם זוכרים, עד היום הם מציינים את היום הגדול הזה, זוכרים אותו. וככה גם יהודים זוכרים את קורבן בית המקדש, זוכרים. אבל זה לא ככה, זה בכלל לא נכון. אנחנו לא בוכים בגלל שבית המקדש נחרב אז. יהדות זה לא מוזיאון. כמו במוזיאון, אנשים באים ומסתכלים, איך פעם היו רהיטים אצל אנשים? איזה יופי של הבגדים היו אז, פעם. מעניין, איך היה? מה זה קשור אליך להיום, הרהיטים הללו של מוזיאון? או מה הקשר שלך לבגדים הללו היום? אין שום קשר. זה היה אז, ועכשיו יש משהו אחר. אבל אנחנו זוכרים. ככה זה במוזיאון. אבל ביהדות זה לא. אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש לא בגלל שהוא נחרב אז ואנחנו היום מצטערים, אלא אנחנו מצטערים ובוכים ומתאבלים על זה שבית המקדש לא נבנה היום. ואותם הנסיבות שהם גרמו לחורבנו של בית המקדש לפני 2,000 שנה, קיימים גם היום. לכן אנחנו בוכים. לא בגלל מה שהיה. כי אם דברים הללו היו משתנים, ואנחנו היינו חוזרים בתשובה, והיינו משתווה הכל, אנחנו היינו מפסיקים לזכור מה שהיה בבית המקדש. תשעה באב היה מתבטל. לא כל החיים תשעה באב. אם היום נבנה בית המקדש מחדש, אנחנו לא היינו זוכרים תשעה באב, היינו מבטלים אותו. לכן אנחנו ודאי, זה לא יום הזיכרון שהתרחש לפני 2,000 שנה, אלא היום, היום אין לנו בית המקדש, ולכן אנחנו בוכים. היום הוא חסר לנו. יותר להגיד יותר מדויק, היום ישנם אותם הגורמים שהם החריבו אותו אז. ולכן אנחנו בוכים. אין עניין לבכות על מה שהיה. אין בזה שום ערך. אז היה, היה, נגמר. אין בוכים על חלב שנחרב. נחרב, זהו. מה יש לבכות על זה? עיקר העניין של תשעה באב זה לנסות לחזור בתשובה, זה לנסות לעשות מהפך בנפשנו היום. לכן אנחנו מתאבלים, מתאבלים כדי לזכור שיש היום נסיבות שהם גרמו לנפילתו, ואת זה אני רוצה לתקן. אז יש ערך לבכי, אז יש ערך לאבל ולצום ולתעניות וכל הדברים האחרים שאנחנו עושים, כי הם מזכירים לנו שאנחנו צריכים לחזור בתשובה על מה שהיה אז בבית המקדש. זאת אומרת, עיקר עניינו של אבל בשלושת השבועות ותשעת הימים ויום העצמו, עיקר עניינו זה לנסות לעשות מהפך בנפש כדי לשחרר אותנו היום מאותם הדברים שגרמו לנפילתו. זה עניינו של תשעה באב. אמנם אני חייב להגיד שאנחנו מאוד השתננו מאז שנקרא בית המקדש, וכמובן שהתקדמנו מאוד מבחינת היחסים בין היהודים היום למה שהיה אז. אנחנו חיים כבר 60 שנה במדינה אחת שיש פה קוטביות אולי הגדולה ביותר שיש בעולם. הקוטביות בין אנשים. קוטביות, איך? כן, אבל איך אומרים את זה באנגלית? ניגודיות, כן. כן. פולארד. כן, אז כן, אז קוטביות שהיום ישנם במדינת ישראל, אין כזה דבר בשום מקום בעולם, של המפגשים של קוטביות בתרבות ובדעות פוליטיות, בדעות דתיות ואתניות ועוד ועוד. יש המון דברים שיש בינינו, שכל קוטביות, כותביות בפני עצמה יכולה כבר מזמן היה להביא לפיצוץ ולמלחמת אחים, שרוב המדינות, רוב העמים עוברים את התהליך הזה במצב שאנחנו כבר נמצאים בו. ואנחנו 60 שנה לא הורגים אחד את השני. זה לא דבר קטן. אנחנו עברנו את גירוש מגוש קטיף ולא נשפך דם. זה דבר גדול, מבחן גדול שעם ישראל עמד בו ולא נכשל. זה טוב מאוד, זה התקדמות לא רגילה, בלתי רגילה. בכל התקופות קודמות זה מצב הזה של גירוש מגוש קטיף היה מביא למלחמה, מלחמת אחים, ואנחנו עברנו את זה בכבוד. זאת אומרת, אנחנו למדנו משהו, אנחנו התבגרנו, השתננו בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה, כתוצאה מ-2000 שנות גלות. אבל עדיין יש משהו שלא מאפשר לנו לבנות בית המקדש. והדבר הזה הוא לא פחות חריף ממה שאילו הוא היה נחרב. כך אומרת גמרא בתלמוד ירושלמי, בתלמוד ירושלמי מסכת יומא, אומרת שכל דור שבו בית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו, מה ההמשך? לא. כן? כולם זוכרים את הציטוט הזה מגמרא בבבלי. ואני לכן הבאתי לכם ירושלמי, שאומר לא כאילו נחרב בימיו, אלא כאילו הוא יחריבו. זה ביטוי הרבה יותר חריף, הרבה יותר קיצוני בעניין הזה. זאת אומרת שבדור שלנו אנחנו כאילו היינו מחריבים אותו. אם היה בית מקדש קם היום, אנחנו היינו היום מחריבים אותו. ככה זה יוצא. ואולי, זאת אומרת שישנם דברים שהם עדיין היום מעכבים בנייתו. ואני הייתי רוצה יחד אתכם לנסות להבין מה הם הדברים ומה הם אותם הגורמים, אותם הדברים שהם מונעים מאיתנו היום לבנות בית המקדש. וכדי להבין את זה, אנחנו נחזור לאחורה, 2000 שנה אחורה, לתקופה של בית המקדש היה קיים. וגמרא במסכת גיטין בדף נ"ה מספרת לנו אכן מה הביא לחורבנו. זה סיפור ידוע, כולם מכירים אותו, על קמצא ובר קמצא, שבגללם נחרב את המקדש, כך אומרת הגמרא. אגב, יש מישהו שלא מכיר את הסיפור הזה? אהה, טוב, יופי, אז אני אספר לכם את זה בקצרה. אולי אתם יודעים מה? אני פשוט אקרא לכם גמרא, כי אין יותר תמצית ממה שגמרא עצמה מספרת. פשוט גמרא, אני אקרא ואתרגם גמרא. אפשר לחלק עכשיו דפים. זה גמרא בגיטין נ"ה עמוד ב'. אומרת גמרא ככה: הקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, נקודה. דאו גברא דרחמי קמצא ובעל דבביה בר קמצא, אבא ציודתא. אתם יודעים מה, אני רואה שזה, אולי אני ישר אתרגם לכם, אני לא אקרא את גמרא בארמית, אלא אני ישר אגיד לכם תרגום. שהיה איש אחד שהוא אהב בן אדם אחר בשם קמצא, והיה לו אויב בשם בר קמצא. האיש הזה עשה סעודה. אמר לו לאחד, למשרת שלו, תלך ותקרא לי קמצא. משרת הלך, רגע, חסרים דפים? יש לי פה עוד, חכה. ישר הבנתי שחזרים דפים, כי אם הרצל יוצא באמצע השיעור, אז זה רק ענייני כלל, לא בפרט. כן, אז אבא ציודתא. אז הוא אמר למשרת שלו, תלך תקרא לי קמצא. משרת התבלבל, הלך וקרא בר קמצא. גבר קמצא וישב בסעודה של הבעל הבית. אמר לו בעל הבית, הרי אתה שונא שלי, מה אתה עושה כאן? תלך צא החוצה. הוא אומר, אני כבר הגעתי אליך, אז בבקשה אל תזרוק אותי מהבית שלך, כי זה מבייש אותי. אז, ואני אשלם לך כל מה שאני אכלתי ושתיתי. הוא אומר, לא, צא החוצה. אז הוא אומר, אני אשלם לך חצי מכל הסעודה שכל האנשים פה בסעודה אכלו, רק אל תבייש אותי. הוא אומר, לא, צא החוצה. אז הוא אמר לו, אני אשלם לך כל הסעודה של הזה. אתם יודעים מה זה כל הסעודה? תארו עצמכם. היום זה חתונה, כמה זה בערך, פלוס מינוס? כמה? 200 אלף שקל. אוי, ווי. כן. אז... לא, פשוט יש לי 9 ילדים, אני מיד מכפיל את זה ל-9. 200 אלף כפול 9, אני ישר טק, מגיע ל-2 מיליון, ו... 200 אלף זה באמת לא הרבה כשיש לך 1-2, אבל... שיהיו בריאים. אז...
רצה משלם חצי.
כן, אז הוא רצה לשלם חצי. אז... ואחר כך כל הסעודה, אמר לו, לא, לקח אותו בכוח בידיו וזרק אותו מהבית. אמר לו, אמר אז בר קמצא, ישבו שם בסעודה תלמידי חכמים, והם לא מיחו למה שקרה, סימן שטוב להם, שהם מסכימים עם המעשיו של בר קמצא, של בעל הבית. הלך והלשין לנציגים של מלך, ואמר שיהודים מרדו במלך. אז המלך אמר, איך אני יכול לדעת שזה באמת ככה? אז אמר לו, תשלח להם קורבן שלך, ותראה אם יקריבו את הקורבן בבית המקדש שלהם או לא. והוא אכן שלח, ובר קמצא עשה מום בקורבן הזה. יש כאלה שאומרים את זה בניב שפתיים של השור, ויש כאלה שאומרים שזה על הפף של השור. לא משנה, עשה כזה מום שאי אפשר להקריב אותו בבית המקדש. אז חכמים חשבו, נקריב את הקורבן הזה, למרות שיש בו מום, כדי בגלל שלום המלכות, כדי שלא להרגיז את הקיסר הרומי. אבל זה אמר רבי זכריה אב קולס, שיגידו, שזה אי אפשר לעשות את זה, כי אחרת יגידו שאפשר להקריב קורבנות עם, זה יהיה תקדים, שאפשר להקריב קורבנות עם מום. ואז אמרו, אז בוא נהרוג את בר קמצא, שהוא הביא את ה... שהוא הטיל מום בשור, שהוא לא יספר את הסיפור הזה, לא יתלונן למלך. אז אותו רב זכריה בן אב קולס אמר, אי אפשר, כי אחרת זה גם יהיה תקדים, ואנשים יכולים ללמוד מזה הלכה לדורות, שיאמרו, המטיל מום בקודשין יארג. ועל זה אמר רב יוחנן, אנוויתנותו של רבי זכריה בן אב קולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ויגלתנו מארצנו. עד כאן הגמרא. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה מי כאן היה אשם לפי הגמרא בחורבן בית המקדש? מי אשם? מי אשם? רבנים, בר קמצא, מי עוד?
יש כמה
אשמים. רב זכריה בן אב קולס, מי עוד?
כולם.
טוב, כולם זה לא תשובה. מי עוד?
קמצא.
מי עוד?
מארח.
מארח, בעל הבית. קמצא לא, בסדר. בסדר, אז בעל הבית. כבר אמרו.
גם קמצא.
קמצא לא
אשם.
ומה
הוא
אשם?
בזה שלא תפסו אותו? גם קמצא אשם.
מה קמצא אשם?
הוא
לא מוכר לכבוד
שלו,
מה אכפת לו
שהם
אישו
אותו?
לא,
זה
כמו
שהבאנו,
הוא היה
מוכר לכבוד
שלו.
אני לא
הייתי,
מה הוא
אשם,
קמצא?
הוא לא מוכר לכבוד שלו.
כן.
כן, ולא היה אכפת.
לא, זה בר קמצא. זה שזרקו אותו מהבית, זה בר קמצא קוראים לו. זה כבר ספרנו. מי עוד?
חכמים שישבו שם ולא מכרו.
כבר אמרו.
קמצא עצמו אמרו?
לא.
אז גם על
קמצה. למה?
למה? כי הוא היה צריך לוותר, אמר לו בוא כנס, נו מה, בסדר, עשו טעות.
זה בר קמצא.
בר קמצא זה שגר.
לא. זה גם טעות מפורסמת. כי בדרך כלל אנחנו זוכרים את הסיפור הזה מכה עשו חכמינו, חלק ב', עמוד 56. אז שם אנחנו זוכרים שבעל הבית קראו לו קמצא, וזה שזרקו אותו הוא בר קמצא. אבל זה לא נכון, כן? גמרא פה אומרת אחרת, כן? זאת אומרת, בעל הבית לא קראו לו קמצא. בעל הבית זה היה סתם בן אדם. והקמצא זה היה חבר של בעל הבית, שהוא רצה להזמין את החבר שלו. והמשרת התבלבל, ובמקום להזמין את חבר שקוראים לו קמצא, הוא הזמין אויב שקוראים לו בר קמצא. כן, זאת אומרת, משרת לא יודע להבחין, הוא בין, נגיד, משפחת ציון ובן ציון. ציון, בן ציון, אז הוא היה ערבי כזה, לא יודע, קמצא, בר קמצא, כולם יהודים שם, אז ציון בהרצל, לא משנה. הוא ראה כתוב קמצא, זהו, אז הוא צלצל. מבינים? אז לא קמצא הזמין את בר קמצא, אלא היה בן אדם בירושלים, מושקוביץ'.
הוא עשה מסיבה.
למושקוביץ' היה חבר שקוראים לו קמצא. ובמקום להזמין את קמצא, בטעות המשרת של מושקוביץ' הזמין בר קמצא. משרת של מושקוביץ' הזמין את בר קמצא. משרת השם. יופי, מצאנו חמישי. מצאנו השם חמישי. יפה מאוד, נכון? יפה. מי עוד השם?
בעל הבית עצמו,
ספרנו. אמרנו, ספרנו. טוב, בקיצור. אנחנו מיצינו את כולם, נכון? כולם אשמים שם, חוץ מאחת שהוא ברור שהוא לא יכול להיות השם, שזה הקמצא. כי הוא לא היה בבית, אולי הוא בכלל לא היה בארץ. אולי הוא היה במקום אחר, בכלל, כן?
בסדרת השבוע כתוב שם בעבור חסידי כזה, שקמצא גם השם, ומזה זה עלה לי לראש, למה? כי אם יש לך חבר טוב, אז
אתה
אמור לבוא אליו בלי שהוא
יזמין
אותך, גם אם הוא שוכח.
לא, אז אני כבר עניתי על זה. אני כבר מתייחס לזה. זה אולי הוא בכלל לא היה בעיר. מבין? אנחנו... יכול להיות שהוא בכלל לא ידע שיש לו מסיבה. גם אם זה חבר טוב. אחרת למה צריך לשלוח משרת להזמין? הוא לא ידע. אולי
לא
שם
שיש לו חבר רשע כזה.
כן, היה אפשר להגיד ככה. היה, אני גם חשבתי, אבל בכל אופן, אנחנו מבינים שהפתגם הזה, אמור לי מי חברך ואני אגיד לך מי אתה, זה פתגם גוי. זה לא פתגם, רגע, זה לא פתגם יהודי. זה רק שיש מישהו רע, כמו זרזיר ועורב, שזה שני טמאים. אז כן, אפשר להגיד, חוץ מזה זה גם נאמר כלפי גויים. כפי בלאק ובילם. אני עכשיו מדבר על סתם. האם באמת, אמור למי חברך, אני אגיד לך מי אתה? אתם יודעים, יש כזה רב במגדל עמק, שקוראים לו רב גרוסמן. אתם יודעים, יש לו הרבה חברים מעולם התחתון. אז אתם תוכלו להגיד לי מי הוא? הוא צדיק. הוא צדיק ויש לו חברים מעולם התחתון. כתוב בגמרא על רב זרע שהיה מתחבר עם הפושעים. רב אריה לוין היה חבר גדול של הרבה... אצל יהודים זה לא נכון, אמור לי מי חברך, אני אגיד לך מי אתה. כי יכול להיות שהחבר שלך הוא רע, ואתה טוב, ואתה מתקן אותו, אתה מעלה אותו, אתה מחבר ומזכך אותו, מחזיר אותו בתשובה. לכן זה לא מתאים כאן. ועדיין נשארת שאלה, מה השם קמצא? מה הוא עשה כזה דבר שגמרא אומרת עליו, שבגללו נחרב בית המקדש? היא לא אומרת, בגלל בר קמצא, אלא בגלל קמצא. זה במקור, כן, זה למטה למטה, דף, שם אחרי עין עין יש כזה א', גמרא ככה מתחילה, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. זה כותרת של הסיפור. אז במה הוא השם?
לא מתכוון על הסיפור?
אפשר היה להגיד ככה, אבל בדרך כלל חז"ל מאוד מדייקים. ואם הם אומרים שבגלל קמצא נחרב בית המקדש, סימן שיש בזה דבר כפשוטו.
אולי רגע שלא השלים ביניהם.
הוא לא הכיר אותם בכלל.
לא הכיר,
לא, 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 בכלל לא היה בעיר באותו זמן. מה? אז אמרתי, אני כבר עניתי על זה. כשחז"ל אומרים את המושג הזה... טוב. השאלה הזאת שואל אותה מהר"ל. והתשובה של מהר"ל היא מפתיעה ביותר, כרגיל. בדרך כלל אצל מהר"ל זה תמיד שהוא עושה מהפכות, מבינים אותו לעומק. תשובה של מהר"ל כזאת. קמצא זה תרגום של מושג הזה, מה זה קמצא, מה זה קומץ בעברית? מעט, אוסף של דברים, מעט ומוגבל, נכון? לכן אצבע הזאת היא נקראת קמיצה, נכון? זה זרת וזאת קמיצה. למה היא נקראת קמיצה? בגלל שכשכהן היה לוקח קטורת בבית המקדש, אז זו הייתה עבודה קשה שבמקדש, היה צריך לקחת קטורת, כמות מדויקת ביותר, לא פחות ולא יותר. גרגיר לא אחת יותר, לא פחות. וזה היה מאוד מאוד קשה לעשות. וכהן היה לוקח את זה עם שתי אצבעות, ככה, ואם היה נשאר פה משהו, אז הוא היה עם האצבע הזאת, היה מוריד מה שמיותר. לכן היא נקראת קמיצה, היא תוחמת. קומץ זה תמיד משהו שהוא תוחם, כן? כמו מקביל. כמו קמץ באותיות. יש לא א, אלא או, כן? מקביל, כן? קומץ. קומץ זה דבר מוגבל. כמו שאומרים, נגיד, איך נקראת הפגנה המונית של ימין בכיכר מלכי ישראל? קומץ מתנחלים, נכון? זה הרעיון, שיש פה משהו קטן. אז מסביר מהר"ל שזה שקוראים להם קומץ ובר קומץ, זה לא מקרה. זה רעיון טמון בזה. באותה תקופה, מה שהיה מקובל שם, זה שכל עם ישראל היה מחולק לקמצים. אגב, קמצן זה גם אותו דבר, הוא מקמץ, כן, הוא מקמץ, מקביל, קמצן, ומישהו שהוא, יש עוד הרבה, זה מין נמלים הם נקראים קמיצה בארמית, נמלים קטנים כאלה, אז זה אותו עיקרון. אז הגמרא, מהר"ל מסביר שם, שהיה מקובל באותה תקופה שאנשים היו מחולקים למעמדות, לקבוצות, לחברויות, ולא סתם לחברויות, אלא הם היו מחולקים שקבוצה שלי הייתה כנגד קבוצה אחרת. מפלגות, בדיוק. במילה עברית פשוטה, מפלגה. מה רע להיות מחולק למפלגות? אין בזה שום רע. כמו למשל, אם פתאום תקום מפלגת הצמחונים, אין בזה בעיה. אנשים מותר להם להיות צמחונים. או יהיו פתאום אנשים בהסתדרות מהנדסים. טוב מאוד, מהנדסים, בסדר גמור, אין בזה שום בעיה. אבל אם תקום קבוצה מסוימת שתהיה מהות של הקבוצה, היא תהיה כנגד קבוצה אחרת, לא סתם שאנחנו קבוצה של צמחונים, אלא אנחנו נגדם, אז הקבוצה הזאת היא קבוצה רעה. היא לא סתם קבוצה, אלא היא רעה. למשל, קבוצה של... למשל, אוהדי כדורגל. אם אנחנו חברים של ביתר ירושלים, ואנחנו נגד מכבי תל אביב, זה קבוצה רעה. אם זה בעניין שלא כל כך רציני, רוח הספורט, סתם שטויות, נו, אז זה באמת כלום. אבל אם זה דבר רציני, כמו שאנשים שלפעמים מרביצים אחד לשני, שונים אחד לשני, לא רוצים לדבר אחד עם השני, למה? כי הוא הולך שם עם הסעיף צהוב, או כחול, או לא יודע, או אדום, זה מין חלוקה כזאת מצחיקה ומוזרה. זאת קבוצה רעה. אותו דבר גם חלוקה של של שמאל וימין. קמים שמאל נגד ימין. אני לא מסכים עם שמאל. לא מסכים עם הדעות שלהם. אבל אני לא נגדם. אין לי עניין להיות נגדם. אני נגד דעות, לא מסכים עם הדברים הללו, אבל יחס שלי זה לא לשמאלנים. אני באופן כללי מתייחס בצורה שלילית לדעות, אבל בן אדם יהודי, אוהב אותו. מה הבוחן? איך אני יכול לבחון? האם באמת זה ככה או זה סתם מילים, סתם דברים שאני אומר, כאילו אוהב אותו, אבל באמת לא? איך אנחנו בודקים את זה? אז חז"ל אמרו לנו איך לבדוק. זאת אומרת, אם מחלוקת שלך לשם שמיים או לא לשם שמיים, זה בעצם השאלה כאן. האם מחלוקת, לא כל מחלוקת היא רעה, כן, כמו שאנחנו יודעים, מחלוקת לשם שמיים, אומרים חז"ל באבות, עתידה מה? להתקיים, סימן שהיא טובה, סימן שטוב שיש מחלוקת לשם שמיים. איך אתה יודע להבחין אם זה לשם שמיים או לא? כשאתה באמת אוהב את הבעל מחלוקת שלך, לא מסכים ואוהב אותו. איך בודקים את זה? בחיי יום-יום. אם אני נוסע באוטו, ואני עומד, ואני רואה שעומד שם בטרימפיאדה מישהו כזה שמאלני קיצוני, כזה מגולח ועם עגיל באוזן, ומשקפיים עגולות כאלה, ועם צמיד כחול פה, כן? משהו כזה... מאוד, ויש לו שם חולצה של שלום עכשיו. אני אעצור לו טרמפ או לא? אם אני לא עוצר לו טרמפ, זאת שנאת חינם. זאת הגדרה לשנאת חינם. אתה לא עוצר טרמפ לאחיך. למה? כי הוא מצביע במפלגה לא טובה, או הוא חושב דברים לא טובים שאתה לא מסכים עם זה. אז זאת שנאת חינם. עוד רגע, סליחה. כן? אבל אם לא, אם זה לא מצב, אני נגד כל מה שהם אומרים. ממילה הראשונה עד האחרונה. לא מסכים כל דבר שזה נוגע לארץ ישראל, לפוליטיקה, יחס למטרת החיים שלנו בארץ, הכל, לא מסכים איתם. אבל אותו, ודאי שאני אוהב, אח שלי. כל השאלה, אם הוא נגיד, אני יודע שהוא נוסע שם בטרימפיאד עומד, והוא נוסע להפגנה, נגד גוש קטיף, אני יודע, או משהו כזה, אז אני לא אתן לו טרמפ. כי אני עוזר לו עכשיו באופן ישיר לעשות את העבודה נגד מה שאני מאמין. אבל אם הוא נוסע ליום הולדת של סבא שלו, מה אכפת לי? ודאי שאני צריך לאהוב אותו ולתת לו טרמפ. כן, בבקשה.
כן, טוב. כן. אבל במידה מסוימת, אני יודע מה הדעות של אותו אדם. אם עכשיו אני בא ואני מעלה מישהו ממחסום רוץ' או עוד מאחד מהקבוצות, אותם פלגים שהן אנטי-ישראליות בכל מהותן, המהות שלהן, המהות של שלום עכשיו, זה מלחמה אחר כך, זה המהות שלה, זה ככה. אז לא משנה איפה אני אקח אותו, משם הוא יגיע, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יכול משם לפעול. אני לא אומר לדרוס אותו, אבל אני אומר לא לקדם אותו לכיוון אחר.
לא, אז אני הסברתי, עניתי כבר על זה. אם אני עוזר לו בעניינים הפוליטיים או חברתיים או דברים שאני לא מסכים, אז אני לא יעזור. אבל אם זה באופן אישי, פרטי, ודאי צריך לאהוב אותו. לאהוב, לכבד, להעריך, אך, ממש. זה האבן בוחן. כן, בבקשה. נכון, אני ממש שונא את המעשים שלו.
יש עניין שאתה מסתכל
בפנים
ואתה מרגיש שאתה
מטעמי, אבל יש לכם רע. אז נכון, לא חייבים
להסתכל
בפנים.
להיות חברים
של האצל. זו שאלה אחרת, אבל לתת לו טרמפ אפשר בלי להסתכל.
הרב
אומר,
צריך לאהוב כל אחד או שפשוט לא צריך לסנוא כל אחד?
לאהוב.
אז
איך
אתה יכול לאהוב להסתכל בפנים?
מדבר על הרשע, שאסור להזכיר פנים של הרשע. אם באמת זה רשע, אני לא יודע, לא חושב שכל מישהו שהוא בשלום עכשיו הוא רשע. אני לא חושב ככה. אבל אם, אם לא יצויר שהוא הוגדר כרשע, אז באמת זה דבר שהוא לא פשוט. זה באמת, יש הגדרות ואיך להתייחס לרשע. אבל גם כשאתה מתייחס לרשע, צריך ללמוד לאהוב אותו. את רשעים צריך לאהוב. תסתכלו אצלכם, מקור 3. סליחה, אולי לפני כן אני אגיד לכם ככה. ניקח לדוגמה את אריק שרון. האם צריך להתפלל על זה שהוא יהיה בריא? שהוא עברי, שהוא יצא מהמחלה שלו ויחזור למוטב. יש כאלה שאומרים שזה העונש הכי גדול שלו, שהוא יראה מה הוא עשה, כן? שהוא יראה שם את כל מה שזה, אז הוא יראה במו עיניו. אבל נגיד, נעזוב את הדעה הזאת. סתם, שהוא עברי. מה זה טוב לנו שאריק שרון עברי?
הוא יכול לעשות עוד פעם התנתקות,
לא,
הוא לא יכול
לעשות, לא, ואם כן יכול...
לא,
אבל
למה אתה עורד? אם הוא כן יכול?
זה
סוגיה שלו?
אתה
יכול לברר
את זה.
למה יש לי גנב שרצה, שגנב לי מהבית ונפל מה... זה נגיד כמו הסיפור אצל רבן גמליאל. כן, גם דהו וחשדהו. מה, אני צריך לבוא לגנב הזה ואחר כך יכול לתת לו סולם ולשלוח אותו לבית חולים?
כן, כן, תשלח אותו לבית חולים.
ואם הוא רצה להחריב לי את הבית ואני מפחד שהוא יבוא עוד פעם להחריב לי את הבית?
אם מפחד שיחריב זה סיפור אחר, אבל אם הוא לא, ועכשיו במצב הזה רוב הסיכויים שהוא לא יחזור ולא יעשה.
למה לא בטוח? הוא עשה את זה בסיני, התחרט בסיני, עשה עוד פעם בגוש קטיף.
כן, נכון, ועכשיו, אחרי שהוא עשה את זה.
נו, אז זה בכלל לא בטוח שהוא לא יחזור עוד פעם.
אני עכשיו שואל, אם לא יצויר, ידוע לנו שהוא לא יעשה את זה עוד פעם.
צריך
להתפלל שהוא יבריא? חייב להתפלל, ואתה אומר לא. טוב, אז בשביל זה הבאתי לכם את מקור 3. בוא נקרא מקור 3. אומר ככה. אמר רבי, מצווה לו לאדם להתפלל על רשעים. אתם רואים? היה בשביל מה לבוא ללמוד היום. מצווה לאדם להתפלל על רשעים, כדי שיחזרו בתשובה ולא ייכנסו לגיהנום. אנחנו לא רוצים שרשע יהיה בגיהנום. ואמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על רשעים שיסתלקו מן העולם. יש כאלה שמתפלים ואומרים, הלוואי שימות. הלוואי שימות. לא על שרון עכשיו אני אומר, על מישהו אחר. מקללים יהודים אחרים ואומרים, הלוואי שימות. וכועסים עליהם ואומרים כל מיני, עושים להם פולסא דנורא ועוד כל מיני כאלה שדברים. כל זה דברים איסורים ממש. זה ממש לא בסדר לעשות ככה, וזה דברים רעים מאוד. לאחל ליהודי אחר שימות, חס וחלילה. גם אם זה יהודי רשע. אסור לאחל לו שימות. ככה מסביר רבי יהודה הנשיא, תראו. אסור לו לאדם שיתפלל על רשעים שיסתלקו מן העולם, שילמלא סלקו הקדוש ברוך הוא לטרח מן העולם, כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם לעולם, ושבטי ישראל לא היו, ומלך דוד ומלך המשיח, והתורה לא ניתנה. אותו דבר גם מסביר רבי יונתן אייבשיץ. תראו פה. ואם הוא רשע גמור, לא סתם רשע, לא סתם, רשע קטנה, קטן כזה, כן? מדובר פה על רשע גמור, אם הוא רשע גמור, פשיטה שיש להתפלל עבור בריאותו. אני לא חושב שלכולי אלמה שרון הוא רשע גמור. יש כל מיני. אבל אם כן, רשע גמור, פשיטה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, שצריך להתפלל עבור בריאותו, לבל ימות חייו, שהוא לא ימות. עכשיו, אם הוא ימות, אז הוא ימות חייו, כי הוא לא הספיק לחזור בתשובה, באופן פומבי לפחות. הוא עד יומו האחרון היה ממשיך בדעותיו הרעים, דעותיו הרשעים שהיו לו קודם. אבל פה כתוב, הוא צריך להתפלל שהוא לא ימות חייו, ואולי כאשר ישוב לבריאותו, יתקן אשר שיחת. אז צריך לתת לו הזדמנות הזאת. ועד יום מותו יחכה לו, אולי ישוב. ועוד, אם ימות בלי תיקון, הרי עבד איבר אחד מגוף כללות ישראל, שהם כגוף אחד. אנחנו שוכחים לפעמים ששרון הוא לא כזה אחד שם שרון. שרון זה חלק מאומה ישראלית, מנשמה ישראלית. חלק שהוא הזיק, אבל הוא חלק מאיתנו ממש ממש. אנחנו לא יכולים בלעדיו. אם היינו יכולים להסתדר בלעדיו, הוא לא היה פה. עצם העובדה שנשמה הזאת קיימת בעולם, סימן שאנחנו היינו זקוקים לו, צריכים אותו. כל אדם שהוא בא לעולם, סימן, ככה מסביר רב קוק, בעולה תריה חלק ב', סימן שעולם לא יכל להתקיים בלעדיו, לכן הוא בא לעולם. ואם הוא מת, סימן שכבר יכול להתקיים בלעדיו. אבל אחרת הוא לא היה נולד. אנשים לא נולדים סתם. כל אחד נולד, הוא בא כדי למלא את זה תפקיד, ותפקיד זה קיים. אי אפשר בלעדיו. אז מסביר פה רבי יונתן אייבשיץ, שאם ימות בלי תיקון, הרי עבד, הלך לאיבוד, איבר אחד מגוף הכללות של ישראל, שהם כגוף אחד. ואם ימות בלי תיקון, הרי הגוף חסר איבר, או מקצת איבר, ואין השכינה שוריה על גוף פגום, בעל מום. עוד יש טעם להתפלל עבור אדם רשע, כי היה זאת אומרת, אדם רשע, כי יהיה מי שיהיה, יש ריתחה למעלה במותו. ריתחה, זאת אומרת, יש צער וכעס בשמיים על כך שבן אדם מת. כי כשקדוש ברוך הוא עושה דין בישראל, יש ריתחה למעלה. זאת אומרת, יש כעס בשמיים. ויש ריתחה למעלה אף לכשרי ישראל, גם על אנשים כשרים וטובים, יכול להתגולל מידת הדין חס ושלום. לכן ודאי פה לפי רבי יהודה הנשיא ולפי רבי יונתן אייבשיץ פה, ויש עוד הרבה מקורות לזה, אני לא מבטא, אבל יש הרבה מקורות שאומרים בפירוש, כן, צריך להתפלל עליהם. כן, מישהו רצה להגיד משהו? כן, בבקשה.
יש שאלה, בסדר, בסיפור של בר קמסה. בר קמסה היה קווס על הבא לבית, נכון? אז מה הסיפור של הקורבן? למה הוא עושה את זה? כאילו, זה גם הבית, גם המשכן שלו. כי איך זה פוגע לבעל הבית שהוא הולך ברובנים והוא עושה את כל הבלגן של הקורבן. אני לא הבנתי איך זה אחד על השני, מה הקשר?
הוא הלך לרומאים, קמצא, בר קמצא הלך לרומאים ואמר להם שיהודים מרדו בו. נכון. אז יש כאלה יהודים שהם רוצים לעשות רע ליהודים. יש כאלה יהודים שהם שונאים יהודים אחרים. יש כזה, יש, כן, 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 כן. לא, לכל היהודים. כמו שהיה אמן הרשע שהוא שנא את כל היהודים, ככה יש גם יהודים שיש להם יחס שנאה לעם שלו. וכאלה אמנם הם מעט, אבל יש כאלה, והיו בהיסטוריה הרבה כאלה שהיו אנטישמים גדולים, יהודים, והיום אנחנו רוצים ללמוד על האנטישמיות פנימית שלנו. גם בנו, גם בנו, היום יושבים אנטישמים כלפי יהודים. רק מה? אנחנו לא כלפי כל עם ישראל, אלא רק כלפי האלה, השמאלנים. או כלפי חרדים, נטורי קארטה, או כלפי ספרדים, או אשכנזים. כל היחס שלילי כלפי קבוצות גדולות של עם, זה אנטישמיות. עוד רגע, לא צריך ללכת לחפש כל כך רחוק בהיסטוריה, שם היה פעם אינקוויזיטר הגדול, יהודי, תוקווה מדה. שהוא היה אחד הגדולים ששפך דם בעם ישראל, שהוא היה יהודי. לא צריך ללכת כל כך רחוק להיסטוריה. נסתכל לנפשנו פנימה ונראה. זה סיפור של קמצא, זה כל הסיפור. מה אשמה של קמצא? לא בר קמצא, של קמצא. מה מחדש פה מהר"ל? הוא אומר, כשאתה אוהב קבוצה מסוימת בעם, כשהיא כנגד קבוצה אחרת, סימן שיש בך שנאת חינם לעם ישראל, לא עם כולו, לקבוצה, זה מספיק. זאת שנאת חינם. אם אתה אומר שאתה אומר על עצמך שאתה ספרדי טהור, זאת שנאת חינם. למה כשאדם אומר על עצמו שהוא ספרדי טהור זה שנאת חינם? כי טהור לאפו כי מהי. אתם מהאדם תמה של אשכנזים, של שאתה גאה שבעורקים שלך לא זורם דם של אגרה או של רשי? כאילו, אתה נורמלי? אתה טהור ממה? אתם זאת שנאת חינם.
אחר כך אמרת
לפוקימאי. כאילו, להוציא את מי מהטהרה שלך? את מי אתה רוצה להוציא מטהרה?
אז כמה שהשם בגללו היה שייך?
ואז, רק רגע אחד. יש לי חבר שהוציא ספר, שכתב בספר שלו סמך תת.
מה?
סמך תת. אתם יודעים מה זה סמך תת? כן, ספרדי טהור. כן, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? ככה אתה כותב על עצמך? הוא אומר, למה הבעיה? אמרתי, מה זה סמך תת? הוא אומר לי, זה סימן טוב? אמרתי, זה לא ספרדי טהור? הוא אומר, לא, אם זה היה ספרדי טהור, אז זה היה ראשי תיבות של סתם טיפש. איזה מין דבר זה? טהור. זה ממש אידיוטיות. וככה גם הפוך. כשיש אשכנזי שלא מוכן להתחתן עם ספרדי. למה? ספרדי. הוא צ'ח צ'ח. הוא צאצא של איזה שם ריטווה. של איזה רשבם כזה, הפרן כזה, הרשבם. אני לא מוכן שבדם שלי יהיו צאצאים של הזה, של זה שם, רבנו ניסים גאון. איך אומרים? פרנק, כן? כן, פרנק. פרנק. אתה מבין את הטמטום הגדול הזה? זה שבן אדם שמח שהוא, זאת אומרת, הוא מרגיש יותר נוח להיות עם אנשים שמבינים במוזיקה קלאסית. הוא רוצה ליהנות מהסימפוניה השלישית של שוסטוקוביץ'. והחבר שלו לא מבין בשוסטוקוביץ', אז זה בסדר, מותר לו ליהנות רק מהקבוצה של האנשים אקסקלוסיביים שמבינים וקוראים את דוסטויבסקי. יפה, בסדר. רוצים לקרוא את ה... מותר? מותר לבן אדם להעדיף חברים המתמצאים בדוסטויבסקי. מותר לו. אבל אם יהיה שם איזה אחת שם פושטק, שהוא גם יקרא את דוסטויבסקי, וגם הוא רוצה להבין בשוסטוקוביץ', אז ודאי צריך לשמוח שגם הוא. ואם אתה לא לוקח אותו בגלל שהוא ספרדי, זה שנאת חינם. ממש ממש שנאה. זאת דוגמה לאהבה של קמצא. בעל הבית וקמצא הם היו חברים על בסיס מסוים נגד קבוצה אחרת. ועם עצם האהבה הזאת, לא שנאה כלפי אחר, עצם זה שאתה אוהב אנשים משלנו, אתם יודעים איזה משלנו? זה כזה מין דלהון. זה כזה, מין דלהון זה בלדינו משלנו, כן, זה כאילו, זה הספרדים ככה, מין דלהון כזה. ויש אצל רומנים גם כזה ביטוי, דינושטרי, כן, דינושטרי, זה דינושטרי, כן, כן, זה משלנו, זה בסדר. הוא משלנו.
מהחברה,
כן. זאת שנאת חינם, ממש ממש. תראו מה אומר על זה מהר"ל, בואו תקראו את המקור 2. ויש לך להתבונן, מה עשה קמצא? זאת השאלה, כן, שאנחנו עכשיו דנים בה. ומה פשעו ומה חטאו, שאמר על ידי קמצא חרב ירושלים? אבל יש לך לדעת, כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, ודרך מקום שיש בו שנאת חינם שנאת חינם, שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. וזה היה כאן, שהיה רחמי קמצא. הוא היה אוהב את קמצא, כי הם שניהם היו באותה קבוצה. ועכשיו תראו, וזה עיקר עכשיו חידוש של מהר"ל, איזה גאונות, תראו מה אומר. וזאת האהבה עצמה, הוא באמת חילוק ופירוד ומחלוקת כמו שנאה. כשאתה אוהב מישהו בגלל שהוא ספרדי, זאת שנאה. שנאה כלפי עם. כשאתה אוהב מישהו בגלל שהוא אשכנזי, או בגלל שהוא שמאלני, או בגלל שהוא ימני, בגלל שהוא דתי, בגלל שהוא חרדי, לא משנה, אתה אוהב אותו כי אנחנו זה... זאת אהבה עצמה הזאת, היא שנאה, כי על ידי זה נעשה מחלוקת. ולפיכך, אוהב זה נקרא קמצא, שאין התקשרות זה, אלא רק כדי לחלוק על אחרים. והנה, הפירוד והחילוק נאמר על מתחברים להיות אוהבים על זה הדרך. לכן נקרא בעל המחלוקות בר קמצא, שיש בו המחלוקות ביותר, והוא יותר גרוע. כן? בר קמצא זה כמו בר מצווה, להבדיל. כן? לא סתם יש לך מצווה, אלא אתה כאילו תמצית של מצווה. אז יש אחד קמצא ויש בר קמצא. ומי שלא היה בו מחלוקת, רק שהיה מתחבר אל מי שהיה בעל מחלוקת, נקרא קמצא. הוא עצמו לא היה ראש בראש, הוא היה רק שייך לדינושטרי, הוא היה שייך לשלנו. השייכות הזאת שהוא מזדהה איתה, זאת שייכות רעה. ואנחנו לומדים בסיפור הזה, אנחנו לומדים מדוע נחרב בית המקדש ולמה הוא לא נבנה היום, אנחנו ככה פתחנו היום את השיעור, נכון? למה היום הוא לא נבנה? כי ישנם היום בנו כל מיני דברים שהם גורמים למחיצה בינינו ובין עם ישראל. כן, שאלות, בבקשה.
הרב, בצבא חיפו אותנו, יש גאוות יחידה. אנחנו יותר טובים, הם יותר טובים, יש כזה מעין גאוות יחידה. ומה שאנחנו נולדים בכל מסגרת בחיים, אם זה בבית ספר, אז כיתה יותר טובה. אם זה בצבא, זה צבא יותר טובה. אם זה ב...
אם זה ב... למה אמור לשנוא את הפלוגה של האזכור?
לא מדבר על שנאה, מדבר על פשוט הגדלת הטוב, הגדלה של הגדלה שלנו. אני לא מדבר על הורדה של השני כדי להגדיל אותנו. ואותנו תמיד חונכו שאנחנו יותר טובים מאחרים. למה? כי זה גאוות יחידה, זה גורם לכולם לפעול יותר ביחד. הנה, יש לנו סיבה משותפת. והרב אמר פה שכשיש לנו אהבה משלנו, זה שנאת חינם. אבל בכל מסגרת, גם פה במכון מאיר, יש לנו אהבה משלנו. אני רואה בן אדם ש... לא שאני שונא מישהו שהוא אחר ממני, אני יודע שהוא חלק ממני שהוא חושב כמוני, זה גורם ילדי שיותר פתוח איתו, יותר באמפתיה איתו, אז אני גם אוהב אותו יותר. יש לי סימפתיה יותר לבן אדם שדומה לי.
נכון.
מה הבעיה בדיוק בסימפתיה לאדם שדומה לי, מה הבעיה באהבה למישהו שדומה לי?
כן, אז אני הסברתי את זה, אני עניתי שמותר, כמו שאמרתי לכם קודם, מותר לי להיות, לארגן קבוצה של אנשים שהם שוחרי מוזיקה של שוסטוקוביץ'. מותר, זה בסדר גמור. אבל אתה לא בא לאלה שאוהבים את מוזיקת טרבוקה, שזה נגדם, שהם פחותים.
אני לא בכלל אוהב את זה.
לא אוהב את זה, פשוט. יותר מתאים לך אלו, ויותר מעניין אותך פה, וזה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל כל מי שירצה לבוא לחוג שלך, לתרבוקה, או לגאוות יחידה שלך, או למכון מאיר, כולם יכולים להיכנס. פה נכנסים כולם, שמאלנים, ימנים, חרדים, ציונים, דתיים, לא משנה, כולם באים, כולם הם אוהבים. אין פה משהו שאני אותך לא אקח, למה? כי אתה מישהו שאני לא אוהב אותו.
מה עם נוצרים?
מדבר לעם ישראל. רק לעם ישראל.
שהוא כרגע לא החליט מה הוא.
עם ישראל אני מדבר. אני
מדבר על יהודי שכרגע קיבל איזה סיבוב וחזר מאוד הוא וכולם.
אז האנשים הללו הם מנודים. זה לא בגלל שהוא. יש פה משהו שיש נידוי לעבודה זרה. זה לא דברים שהם קשורים לדעות שלי. זאת עבודה זרה. כן, בבקשה.
לגבי ספרדים ואשכנזים, אם המציאות היא כרגע שאם ספרדי רוצה להכניס את הבן או את הבת שלו לתלמוד תורה, הוא צריך להחליף את השם שלו מזרעים ללב, אז להיות פה צודק או להיות פה חכם, זה המציאות. אם אני אשתדך עם ספרדים, בסופו של דבר זה יתנקם בי בדור הבא, אז האם להתייחס לזה או לקחת את זה בתור שליחות ולהילחם בזה?
כן, אני מבין את השאלה של כבודו, אז אני אגיד לכם. פעם אחת, לפני כמה שנים, הזמינו אותי לדבר באיזה מקום, לתת שם. ודיברתי שם על שנאת חינם. וזה היה על פרשת שבוע, על האחים של יוסף, וזה איכשהו קישרתי את כל זה, ואמרתי, מה זה דוגמה לשנאת חינם? למשל, כשיש ילד ספרדי, שלא לוקחים אותו לגן ילדים, אתם מבינים? לא מדובר שם על ישיבות. ישיבות זה היה אפשר, באמת הם הסבירו למה ישיבות לא, אבל גם ילדים. אי אפשר לקחת ילד הזה לגן ילדים בגלל שהוא ספרדי. אז אמרתי, אז למשל, דוגמה הזאת זה דוגמה לשנאת חינם. מה שם התחיל במקום הזה, איזה שערורייה. התחיל לצעוק, מה פתאום, זה לא שנאת חינם, זה פשוט, אתה יודע, הם חושבים בצורה אחרת. יש לאלו מוח פשוט בצורה כזאת, ואלו במוח בצורה אחרת. הם חושבים, אצלם הם צורת החשיבה השונה. אנחנו לא רוצים שיחשבו את זה, אנחנו רוצים שיהיה צורה אחידה של ה... אמרתי, כן, אני מבין, בישיבה, אז בסדר, אז תגידו, אנחנו מקבלים לישיבות רק מאלו שחושבים בצורה עמוקה, בצורה מפולפלת, לא בצורה... אז תיקחו את כולם, תבדקו איך מוח שלהם עובד, ותיקחו אותם על פי מוח, מה אתה לוקח אותם לפי ספרדי אשכנזי. הם לא, אבל זה מקלקל צורת הלימוד, אנחנו רוצים לעומק, והם רוצים לשטח, ובסדר. אמרתי, טוב, אבל מה עם ילד קטן? הרי בגן ילדים עדיין הוא לא חושב בצורה עמוקה. אבל זה, וצעקות וככה. אני לא יכולתי להמשיך את השיעור, פשוט לא יכולתי לדבר, ואני, ומתנגדים וצועקים, ואז אמרו לי שכל גדולי ישראל ככה אומרים. אמרתי, לא נכון, אין דבר כזה שגדולי ישראל יגידו לא לקחת ילד לתלמוד תורה בגלל שהוא ספרדי. איפה דבר כזה? תראו לי איפה גדול ישראל הזה אומר. איפה מקור? יש פה כל כך הרבה ספרים. ספר אחד, תראו לי, גדול ישראל שיכתוב דבר כזה. זה רק עניינים של עסקנים קטנים של הקמצא, כן? של הנמלים קטנים, מחבלים קרמים. לא יכול להיות שגדול ישראל יגיד דבר כזה. מי מגדולי ישראל יגיד? ופח, פח, צעקות, צעקות. בקיצור, תאמינו או לא, הם פשוט לא נתנו לי להמשיך שיעור. ניגשו עליי באמצע כל הצרחות ואמרו לי, כבודו מתבקש לסיים דברו.
ובטח המורים שם
נקשו
אליו, לא
התלמידים,
התלמידים בטח
אהבו
את השיעור הזה.
לא, לא ישו, שם שם היו כולם מורים, זה היו אנשים מבוגרים. כן?
אבא אמר להם שהרב במאי
הספרדי? אמרתי להם הרבה דברים. אמרתי להם בצורה מאוד חריפה. אבל, ואני ידעתי שזה משהו עומד להיות, זאת אומרת, אני לא הייתי ערב טעה, אני באתי לשם עם בן שלי, אז אמרתי לו, אתה רוצה לראות עכשיו איך תהיה שרוריה, אז תשב פה, אני אראה לך איך עושים את זה. אבל ידעתי שלא ייתנו לי יותר לדבר שם, ולא יזמינו אותי, באמת, מאז הם לא נותנים לי לדבר שם במקום הזה, לא מבקשים ממני יותר דבר תורה, הכל כבר עמדו על טבעי, על קנקנה. כן, זהו, נכון, גם זה לא שנאת חינם, אמת. אבל מה שכבודו שואל, האם צריך לעשות את זה, אני חושב שצריך למחות. ואני ידעתי שזה יעלה לי כאילו בביזיון, ואני אנזק מזה וכל זה, ואני הלכתי על זה כדי לעשות מחאה נגד זה. כן, כי אחרת, אתם מבינים, אחרת כל הדברים הללו שאנחנו יושבים, אוי, בית המקדש, בית המקדש, זה הכל חיצוני, זה הכל מזויף. אתה בוכה על העצים והאבנים. מה בית המקדש? עצים ואבנים. אם אתה לא מבין את התוכן שלו, אז זה סתם. תבין, זה יוצא כאילו מין כמו נפוליאון, שהתחלנו את השיעור הזה ממנו. מין נוסטליה כזאת על הבניין, בית שעמד יפה בתפארתו, איזה יופי, שכינה שרויה, כל זה הכל שמלץ. עיקר העניין שהקדושה השרויה שם זה אחדות ישראל שהבית הזה מגלה, זה. הוא גם מתבטא בבית יפה, בעצים קדושים ואבנים, הכל, זה מגלה קדושה, מצוין, טוב מאוד. רק כשהוא מגלה את הקדושה. אבל אם יש שנאה, אז מה כל ה... אז מה לי את הכסף וזהב? אתם מבינים? אז כן, אני חושב שצריך לעשות את הדבר הזה, ולא לא לשנות שם משפחה, חס וחלילה, בשביל לראות כזה או אחר. כי הספרדים גם עושים קונצים שלהם. עכשיו יש כאלה סמינרים וזה, שם לא מקבלים אשכנזים. או אשכנזיות וכל מיני. אלה עושים אלה. זאת אומרת, שלא יהיו לכם אשליות. אין פה מישהו שהוא בסדר וזה לא בסדר. כן? אין, שלא יהיו שלו. בתקום המדינה, מי שהיה פה לא בסדר, התחילו כל הסיפור הזה. זה באמת אשכנזים, זה נכון. אבל לפני זה, סיפור הזה, הראשונים שזה זה היו ספרדים באנגליה, כל הסיפור כל זה, זה, של החלוקה ליחס שלילי כלפי אשכנזים, זה התחילו ספרדים. היה באנגליה, באמצע, בערך לפני 250 שנה, שלא נתנו לאשכנזים להשתתף במניין רגיל, רק אחרי מחיצה. היו שם קונצים משלהם, כן.
באנגליה?
באנגליה, כן, ושם זה היה עיקר מרכז של יהדות שאז יהדות העולמית. שם זה היה מרכז, שם היו עיקר הכוחות. וככה זה התייחסו לאשכנזים. זה, אין לי פה, אלה בסדר, אלה לא בסדר. אלה מסכנים ואלה, אלה קורבן וזה. זה לא ככה. פה, כש, כשיש, כשדעו לכם, כלל ברזל, כשאתם רואים ריב בין ספרדים לאשכנזים, דעו לכם שמי שרב כאן זה שני גויים. גוי, קליפה גויית שנדבקה ליהודי, קליפה ערבית שנדבקה ליהודי הזה. והערבי הזה רב עם הקליפה הגרמנית שנדבקה ליהודי אחר. זה שתי קליפות, ערבית וגרמנית. עכשיו תבחרו מה יותר, מה יותר קרוב ללבכם. נהיה יהודים. מה לנו וכל השטויות הללו? כן, בבקשה.
אמרת שהגלות, הפייפות גלות, נקרא
אותנו מסינת חינם, אבל כבר כאילו
לא משהו.
לא, זה אני כבר אמרתי. אנחנו תמיד יכולים להגיד מילים מופשטות. אפשר להגיד, מספיק קרובים אנחנו עדיין, או לא מספיק קרובים, זה הכל מילים. אפשר להגיד, עזר לנו, לא עזר לנו, זה מילים. מה שאני אמרתי לכם, שאלפיים שנות גלות תיקנו בנו תיקון גדול, זאת אינדיקציה, זה שאנחנו לא הורגים אחד את השני. ועדיין יש בעם ישראל הרבה אנשים שמתחתנים זה עם זה, אוהבים זה את זה, וכל זה, זה הולך ומתתקן. ולכן פתחתי את השיעור עם סנגוריה לישראל ולא קטגוריה. להגיד שיש שינויים גדולים מאוד, שזה היה יכול להיות חס וחלילה בזמנים ההם, אם זה ככה היה. אבל אנחנו למדנו כבר משהו, ויודעים.
יש שינויים כי אנשים השתנו.
נכון, אנשים השתנו, בדיוק. אבל למה השתנו? נכון, אבל למה השתנו? הרי בארץ ישראל היו כל המתחים הללו, ובית המקדש נחרב. בארץ ישראל זה קרה, לפני 2000 שנה. אז אנחנו למדנו משהו, אבל זה לא מספיק, צריך להמשיך ללמוד.
זה חציג מלהיות כל הזמן כאל אדם ששופט עצמי.
כן, נכון, נכון, אמת.
נולדת על זה וגדלת מזה, ואתה בא מבית שהוא כזה, איך אתה בתור ילד עכשיו בגיל מסוים, יוצא מזה שאתה שופט בן אדם, כי זה לא רק לגבי דת, לגבי כל דבר.
נכון.
הוא עובד ככה וככה, הוא...
כן, אמת, על זה השיעור, נכון.
אז איך?
הנה, לומדים, כן, בבקשה.
בתקופה של קום המדינה היה הדבר כזה שנקרא הסיזון, ואני לא זוכר אם מי שמעתי את זה, אבל ככה כאילו יושב לי במוח, האצל לא התנגדו לסיזון והגנה הסגירו אותה, הלכי דפקו לא דפקו חשבון והתנגבו בחזרה, ולכן ההגנה לא התעסק איתה. ומשם אתה כאילו יכול ללמוד ש... יש את הנקודה הזאת לא לשבת בשקט, ולמשל הקטע עם גוש קטיף, אז עם כל הכבוד והזה, לכן אני לא יודע מה, אני לא אומר מה הצד השני ומה אני הייתי עושה בתור מנהיג, כן? אבל כיוון שהם ישבו בשקט והכל היה נעים וטוב ויפה, אז אחרי 3.5 ימים, אז יש את הבדיחה הזאת שבשביל לפנות את זה, אז אתה שולח פקס ופשוט כולם מתפנים, וככה העסק עובד. הרב מבין את ה...
כן, אני מבין. אני גם, אני רוצה להתייחס לזה, זו שאלה טובה. אם הבנתי שאלה שלך נכון, אתה אומר ככה, שזה הכל טוב ויפה, וצורה נחמדה, וזה זה, אבל תוצאות של זה, זה שאנחנו איבדנו גוש קטיף. כן, זה הכל, היינו נחמדים וטובים, ולא נשפך דם, אבל איבדנו גוש קטיף. ואני יודעתי, זה דבר שהוא יותר חשוב, אחדות בעם ישראל והאהבה בין יהודים, מגוש קטיף. יותר חשוב.
ובסזון גם הרב חושב שהיה צריך
זה? אני לא יודע שזה צריך, אתה מבין, זה יחס קצת שטחי, להגיד, אם ככה וככה וככה וככה, זה לא חלוקה, זה צריך להיכנס לעובי הקורה, אני לא יודע, זה צריך להסתכל טוב. אבל מה עדיף? שאנחנו היינו נשארים, שגוש קטיף לא היו מבטאים על השטח הזה. היה נשאר אצלנו, ובשביל זה היו נהרגים כמה עשרות יהודים משני צדדים, לא, אני חושב שעדיף שלא יהיה לנו גוש קטיף. ושתבינו, אני גרתי בגוש קטיף, ואני, זה טרגדיה הכי גדולה בחיי, זה גוש קטיף. מה שהדבר הכי, וקראו לי, ברוך השם, יהודי, אתם יודעים, יש לי כבר הרבה סביבה. הרבה דברים, כל מי שחי 50 שנה בעולם, יש לו כל מיני דברים שהוא עובר אותם, נכון? אז בכל חיי, זו טרגדיה הכי גדולה שקרה לי אי פעם. זה חורבן גוש קטיף. ועם כל זה, אני חושב שעדיף שיש שלימות בעם. אין ספק. אני לא... כן, זה לוקח לי הרבה זמן לקרוא, אולי מישהו שיקרא.
זה עניין
של הקטניות והספרדים,
כי
ספרדים
לא
מתחתנים עם אשכנזים
בגלל זה, וזה גורם
לציינת חינם,
אז אולי כדאי לבטל את זה.
לא, אז זה פשוט טעות בהלכה.
אישה הולכת אחרי הבעל, לא?
כן, הלכה. זאת אומרת, אישה הולכת אחרי הבעל, לא משנה, אם הוא אשכנזי, אז היא הופכת להיות לאשכנזייה, למה יעשה? ואם כל החלוקה הזאת זה חלוקה, אין מישהו שם יש לו DNA של אשכנזים, אין, זה לא בגנים. זה מנהג, עכשיו יש לי מכר טוב, שהוא רב אמריקאי, אשכנזי לכל דבר, הוא החליט שמה שמתאים לו לנפש יותר זה הנוסח ספרד, זאת אומרת, סליחה, נוסח עדות המזרח. הלך לרב עובדיה יוסף, אמר לו את זה, הרב עובדיה אמר לו, טוב, בסדר, בוא, אתה רוצה להיות ספרדי? כן. קרא לשני עוזים שלו, הם על המקום עשו בית דין, עשו לו התרת נדרים, והפכו אותו לספרדי. כן, אז הוא עכשיו רב של מושב של המורוקאים בדרום הארץ.
אז הוא יכול לאכול קטניות בפסח?
כן, הוא ספרדי לכל דבר, אוכל קטניות בפסח, הכל, הכל. עשה לו תרת נדרים.
לפני חודש שלא יעשה, ואז הוא רק צריך לקום לסליחות.
כן, זאת אומרת, יש ככה, מה כל ה... ואישה שמתחתנת, אז היא הופכת לזה, מה פה? זה נוסח, זה ספר, זה גפילטה פיש, זה הכל, זה סך הכל, כן, מישהו ש... יש, אני מכיר אשכנזי אחד, שהוא שונא גפילטה פיש, זה הבן שלי, כן? אז מה, זה... אז הוא כבר לא, הוא כבר יהיה צ'ח צ'ח. כן.
רב, אבל אם זה כל כך פשוט, אז למה פשוט לבוא לבית כנסת ספרדי, או לבית כנסת ספרדי ולהגיד להם, תקשיבו, היום אחדות ישראל, היום מתפלל בנוסח אשכנזי. או לא מתפלל בנוסח ספרדי. לא נראה לי בדיוק ש...
היה כזה. היה הרב גורן זצ"ל, הוא עשה נוסח אחיד, והוא עשה עד היום, כל צה"ל מתפלל בעצם נוסח ספרד, שזה כמו נוסח של מכון מאיר, שפחות או יותר, אז לקח את זה משהו ביניים כזה, והכניס שם, זה לא בדיוק ספרד, אז הוא הכניס וזה, זה ניסה לעשות נוסח אחיד. יש כאלה שביניהם הרב קוק למשל, שהוא טוען שיש יתרון בכל נוסח ובכל צורת החשיבה, ורב קוק גם חושב שיש שינויים. צורת החשיבה וצורת התרבויות, זה הכל משפיע. אז הוא אומר, אז יש יתרון לאלו ויש יתרון לאלו, ואנחנו צריכים לראות כל טוב שיש גם אלו וגם אלו, ולא צריך להתשתש. אני לא אומר, שטויות, עזוב, אל תהיה ספרדי, אל תהיה אשכנזי. לא, אתה רוצה להיות טוב מאוד. מצוין, מישהו שהוא רוצה להיות אשכנזי גאה, כן? אז בסדר גמור, טוב מאוד, אין בזה שום בעיה. בעיה היא כשאתה עכשיו בגלל זה מתייחס בצורה פחותה, שלילית, שמישהו שהוא לא כמוך, יש לו איזושהי פחיתות. זאת בעיה. או שאתה אוהב רק את שלך. ואת האחרים אתה לא שונא, אבל אתה לא אוהב. אתה מבין? לא צריך להגיע לזה שאתה שונא אותם. לא. אלא פשוט זה... אתה אוהב רק את מי שלנו. והם כולם... והשאר הם ווזבוסים. כן? ווזבוס. אז הוא לא, לא אוהב אותם. זאת שנאת חינם. וכמו שאמרתי לכם פה בשבת, אבל לא כולם היו, אז אני אחזור על זה בעניין אחד. בשבילי המורה הכי טוב לאהבת ישראל, או יחד, או מישהו שממנו אני לומד הכי טוב אהבת ישראל, זה היטלר, ימח שמו. היטלר ונאצים הם בשבילי דוגמה לאהבת ישראל. כי הם לא הבחינו בין משכילים ובין פרימיטיביים, בין דתיים ובין חילונים, בין חרדים ובין לאומים, ציונים. הם לא הבחינו. בשבילם כולם היו אותו דבר. כולם טובים לאושוויץ. אין הבדל. אז אני שואל אתכם, איך יכול להיות ששנאה שלו, של גרמנים, ליהודים, היא יכולה להיות יותר גדולה מאהבה שלי ליהודים? איך יכול להיות שהוא יותר עקבי בשנאה שלו מאני באהבה שלי? לא יכול להיות דבר כזה. זאת תעודת עניות הכי גדולה. אם אני לא מסוגל לאהוב יהודי כמו שהיטלר שנא יהודי, אז זה חטא גדול וזה בושה וחרפה לי. וזה מה שאני לומד. אני קורא הרבה ספרי היסטוריה, במיוחד גם על בשואה, אני לומד את התקופה הזאת טוב, ואני מסתכל במחה רוחנית מה שקרה שם, וממנו אני לומד. אני סיפרתי פה בשבת על שהיה לי פעם, איך זה התחיל, זה היה מין זעזוע בחיים שלי. זה היה לפני הרבה שנים. היה לי איזשהו, הייתי נער כזה, היה לי איזשהו ריב או משהו, הסתכסכתי עם איזשהו מישהו פה, עם איזה יהודי, וכעסתי עליו, ובליבי רתחתי עליו. אמרתי, תראו איזה אדם, הוא כזה וכזה, וזה ככה מה שכעסתי מאוד מאוד עליו. ובשיא הכעס שלי כלפיו, פתאום שמעתי כאילו מין, כמו חיזיון כזה, כן? זה מין קול כזה, אבל זה ודאי לא היה קול, שום דבר, אבל מין תחושה כזאת, שכאילו מישהו מאחוריי עומד, ואומר לי, נכון, אתה צודק. אני אמרתי, כן, אבל תראה מה הוא עשה לי, כך וכך וכזה וכזה, הוא ממש נבילה. הוא אומר, נכון, נבילה. אמרתי, לא, אבל באמת, אבל הייתי הורג אותו. והוא אומר, גם אני. ואני ככה פתאום חושב, מי אומר, של מי הכל הזה? ואמרתי, זה אייכמן. נמח שמו, כן. זה דוקטור גבלס, נמח שמו. זה היטלר, נמח שמו. זה הם עומדים מאחורי כתף שלי ואומרים לי, אתה צודק. נכון, צריך להרוג אותו. וגם זה לא מספיק. אני אישית הייתי קודם מענה אותו. כשאני קלטתי את הדבר הזה, אני כל כך הזדעזעתי, שאני אמרתי, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. אבל, בעזרת השם, אני אקח על עצמי, בלי נדר, שכל מה שאני מוציא מהפה שלי, אני לא אוציא משפט אחד, שמתחת למשפט הזה, יכול לחתום היטלר ימח שמו. אני לא אגיד שום דבר בעולם, בכזה דבר, שהוא יגיד, נכון, אני איתך, אתה צודק. וזה בעצם כל הלכות לשון הרע. אתה אומר עליו שהוא לא שווה, הוא אומר, נכון, לא שווה, אתה צודק. אתה צודק בטח, הוא לא שווה. זה הרעיון. אני חושב ש זה יכול להיות תיקון של תשעה באב מאוד מאוד גדול. זה כשאנחנו נצא מהקמציות שנקרא ציבור שלנו. זה ציבור שלנו, והם לא ציבור שלנו. והיטלר אומר, נכון, בטח, הם לא ציבור שלנו. לא. אני לומד לאהוב את כולם. וכשאנחנו יושבים בתשעה באב על הרצפה ומחבים אורות ושמים אפר על הראש ובוכים וקוראים קינות ומתענים ומתאבלים, כל זה אנחנו עושים כדי ללמוד איך להתייחס ליהודים אחרים, איך לאהוב ישראל, איך לא להיות אנטישמיים בלב כלפי עם שלך. זאת מטרת התשעה באב. זה יום של חזרה בתשובה. זה תשעת הימים הללו, ושלושת השבועות, וכל החיים, אבל נגיד, הזמן הזה, זה לא ימי אבל על נוסטלגיה שהייתה לנו אז, בית בתפארתו. זה לא זמן נוסטלגי. אנחנו לא שומעים מוזיקה כדי להזכיר לנו להתייחס אחרת לבני עמנו. לא להצטרף לשורה של היו כל כך הרבה שרדפו אותנו וחירפו אותנו וגידפו והרגו אותנו והתעללו בנו. אני לא רוצה להצטרף לשורה שלהם. אני לא רוצה להיות אחד מהם. אני קיצוני, כמו שהוא היה קיצוני, גם אני קיצוני באהבה. וזה מה שאמר הרב קוק, זה הרעיון שלו. שהוא אמר שאם נחרבנו ונחרב כל העולם עמנו, בגלל שנאת חינם, נשוב וניבנה ויבנה איתנו כל העולם כולות, בכוונה שם על בית המקדש גם, בגלל אהבת חינם. ללמוד לאהוב חינם. זה מקצוע. בזה צריך להתעסק בתשעה באב. וכשאנחנו אומרים קינות ומדברים על אוי מה היה לנו, זה לדבר לא על זה שזה נפל שם, אלא מה היה לנו, ואיך אנחנו נאהב אחד לשני, ואיך אנחנו נתייחס אחד לשני, זה מה היה לנו. ונלמד לחזור על זה בתשובה. אני רוצה להקריא לכם פסקה אחת לסיום, איך תראו איך רב קוק, שהוא אצלו ניכר שהוא לא פחות מהיטלר בעוצמה שלו ביחס לעם ישראל. תראו איך הוא מדבר, אז אתם תראו שזה ניתן להיות במדרגה כזאת. הוא אומר במקור חמש, הוא אומר ככה: שמו עליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר חיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבת אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל התהלוכות חיי, הכל אוצרות הן באהבתכם. אהבת כלולותיכם. אצורות. אהבת כלולותיכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים המאיר לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. טוב, נעצור כאן. מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה תחזירו לי אותם.